טוב, אז אנחנו נתחיל. יופי. אנחנו במשנה, בדף פזיין. המשנה אומרת, זה החומר בדם מבשור, שאדם משלם נזק צער ריפוי בשבת ובוש ומשלמים דמי ולדות, בשור אינו משלם אלא נזק ובטום מן מי ולדות. אנחנו נדבר, בעזרת השם, יש לנו זמן היום לדבר קצת בנוגע לדמי ולדות. השפעה מעניינת לנושא העיקרי שלנו, שהוא עבד. עבד כנעני, קודם כל היום. אנחנו נמשיך בשבוע הבא בנושאים אחרים שיש במשנה. כותב המשנה, החובל בעבד עברי, חיה בכולן חוץ מן השבט, בזמן שהוא שלו. החובל בעבד כנעני של אחרים, חייב בכולן. מי שחובל בעבד כנעני, חייב בנזק צער ריפוי שבט ובושת. מה החידוש? אפשר להגיד, החידוש הוא שהוא בן אדם. כי המשנה פתחה בחומר באדם מבשור, אז חמשת הדברים זה אחד מהסימנים שמדובר באדם ולא בשור. אז עבד כנעני הוא אדם. אולי בשבילנו לא חידוש, אבל חידוש שצריך להיאמר. אינני בטוח מה באמת אהבה מן הפה. יכול להיות שהוא, זה בא לחדש, עבד כנעני הוא סוג של יהודי, ולכן יש לו מעמד של בן אדם לגבי הדין הזה. ויכול להיות שבא לחדש שלמרות היותו נכס, ממון של האדון, ולכן הוא כן דומה לשור, אבל לגבי הפגיעה, אז הוא נחשב לאדם. בכל מקרה נחשב לאדם. רבי יהודה אומר, אין לבד עם בושת, אז זה נושא צדדי. כותב המשנה, בהמשך, דבר כאן על חייב שותף הקטן ועבד שפגעו. שורה האחרונה של המשנה, חובל בעבד כנעני שלו, פטור מכולן. אז מצד אחד, מי שחובל בעבד חייב בכל הדברים, אדון שפגע בעבד של עצמו פטור מכולן. אז יש כאן נושא אחד שדמנו פעם, ואנחנו רק חוזרים עליו עכשיו, וזה לגבי הריפוי. תוספות כאן, דיבור המתחיל בעבד כנעני שלו פטור מכולם, שואל, והב ברפואתו חייב, דמר פרק המדגיטין, דף י' ב' עמוד ב', גבי קיטה יד עבדו של חברו, נותן שפטו ורפואתו לרבו. ופרח רפואתו דידי, דבי לסטויה בי. והגמר שמתרץ. הגמר עומד בגיטן דף י' ב' עמוד א', עמוד ב', כדבר פשוט, שחייבים רפואה מגיע לעבד. שאר הדברים מגיעים לאדון, רפואה מגיעה לעבד. תוספות בקושיה, מניח, שיש קשר הדוק בין מי מקבל את הכסף כשמישהו אחר חובל בעבד, לבין מעדין של האדון. כיוון שחוץ מריפוי, שאר הדברים, החובל בעבד משלם לרבו, אז זאת הסיבה שרבו פתור כשהוא עצמו חבל לו, כי הוא לא צריך לשלם לעצמו, אבל ריפוי כן משלמים לעבד. כי הגמרא בגיטין אומר, זה באי לסטויה, הוא צריך רפואה. אז לכן, גם אדוני הצלחורה צריך לשלם לו. תוספות יש שני תירוצים. אחד זה שהוא באמת כן חייב. ויש לו מדרך כנמי פתור מכולם היינו מן היתרון. הגמרא שמתרץ, הגמרא בגיטין אומר, שאם היה, הוא התרפא מהר, ולכן יש יתרון מוסף לכסף, אז אותו כסף כמובן כן מגיע לאדון. רק מה שמגיע לעבד זה רק מה שהוא באמת צריך. אז גם כאן, פטור מכולם, זה בנוסף הזה, אבל עצם הרפואה הוא כן צריך לתת. בניגוד ללשון המשנה שאמר פטור מכולם, זה תירוץ אחד. ותוספות יש לו תירוץ שני. יש לו קושה לתירוץ הראשון, והוא אומר, תירוץ עדיף עליו, נראה שיש לחלק בין אחרים חובלים בו לבין הרב עצמו חובל בו, שכבר זכה בכל. הביטוי הוא סתום לחלוטין. אם מישהו אחר חובל בעבד, הוא צריך לרפות את העבד. אבל אם הרב חובל בעבד, הוא פטור גם מהרפואה. למה? שכפר זכה בכל. ביטוי באמת לא, לא מובן. אנחנו דיברנו על זה כשלמדנו רפואה. תוספות בגיטין הביא רק, רק תירוץ אחד, רק התירוץ הראשון. ומכאן, הזכרנו את זה אז, אז רבי אלחנן בגיטין דייק מעצם הקושיה של הגמרא, שצריכים לשלם לעבד, כיוון שהוא צריך להתרפות, אז לכן הכסף לא מגיע לאדון, אלא לא, מזה הוא הסיק שריפוי הוא שונה מהחיובים האחרים. חיובים אחרים הם חיובי כסף, אבל ריפוי הוא חיוב לרפות. ולכן זה מגיע לעבד. חיובי כסף שמגיעים לעבד בעיקרון, מגיעים לאדון בפועל. אבל לרפא את גופו, צריכים לרפא את גופו. שמעתי החובל עם הרב, הרב לא הסביר ככה, אלא הרב הסביר שהשאלה הזאת, אם ריפוי זה חיוב תשלום או חיוב לרפות אותו, זהו, אלו הם שתי הדעות של התוספות פה, של התוספות שלנו. זה כשמישהו אחר חובל בו, שצריכים לתת את הרפואה לעבד, זה לא מוכיח שזה אופי של לרפא את גופו ולא לשלם. כי גם אם זה חיוב לשלם, אבל זה לשלם כדי לרפות. זה לא חיוב תשלום פיצוי. זה לא רווח. זה צריכים לשלם לו למטרה מסוימת, לחסות את הרפואה שלו. אז הכסף הזה שנותנים אצל אדון, אבל אדון חייב להשתמש בו כדי לרפות אותו. אבל כאן, כשהאדון פוגע בו, אז הרב הציע אולי אלו הם שתי הדעות. הדעה שסוברת שאז האדון חייב, אז זה בגלל שזה חיוב לרפא. ולכן אדון צריך לרפא אותו. אבל אם אומרים שזה חיוב תשלום, אפילו אם זה למטרת רפואה, אבל זה חיוב תשלום, אז האדון שפגע בעבד הוא פטור מהכל. כי הוא פגע בעבד של עצמו. ולכן זה לא מחייב אותו שום דבר, כי זה מעין מי שחבל בעצמו כביכול. אז כאן לא נוצר בכלל, בכלל חיוב. זה מה שאמרנו לפני, זה היה שלושה שבועות, כשלמדנו את זה. הרב הציע גם פירוש אחר, שזה יהיה פתיחה לנושא העיקרי שלנו. הרב זל הציע שאולי שתי לשונות בתוספות, הם שואלים לגבי חיובי חבלה. האם הם חיובים לעבד? העבד הוא המחייב. והאדון זוכה בכסף בפועל, אבל המחייב הוא הפגיעה בעבד, או שבעצם האדון מלכתחילה הוא מחייב. מי שפוגע בעבד של מישהו, אז הוא חייב לשלם לאדון. מעין מי שפוגע בפרה של מישהו, אז לא פרה היא המחייבת. אתה פגעת בפרה, אז נוצר חיוב כלפי האדון של הפרה. אז גם בעבד, למרות שעבד הוא בן אדם לעניין אופי החיוב, שהיינו שיש חמישה דברים, אבל מבחינת הבעלות, מבחינת המחייב, זה בגלל שפגעת ברכוש של, של האדון. אם זאת החקירה, אז שתי הדעות בתוספות, אפשר להסביר שמתלבשות על הדבר הזה. אם החיוב הוא לעבד, והאדון זוכה מן העבד, אז גם מאחרים, הוא זוכה בכל החיובים, חוץ מהחיוב של ריפוי, כי החיוב של ריפוי, זה לא חיוב כספי, אלא זה חיוב לרפא את העבד עצמו. אז בזה, זה נשאר אצל העבד. כמובן, העבד צריך להתרפא. אבל אם אומרים שהמחייב זה האדון, אז האדון שפגע בעבד של עצמו, אז הוא מתחייב מלכתחילה לעצמו. או בעינים אחרות, אין בעצם מחייב. אם אין מחייב, אז גם הריפוי הוא גם פטור. אז הרב הציע גם את הפירוש הזה, להבנת שתי הדעות. וזה הנושא שעסיק אותנו בעיקר היום. האם חיובי חבלה לעבד, שהדין הוא שמשלמים לרב, חוץ מריפוי, מישהו אחר שפגע, האם זה חיוב לעבד שהרב זוכה בפועל בכסף, או שזה חיוב מלכתחילה לעבד עצמו? הגמרא בגיטין, שהזכרתי בדף י"ב, אני צריך לפתוח אותו, כי אני פשוט רצתי הביתה, כמעט שלא יכולתי להתחבר בישיבה, ולא הכנתי כאן את הספרים, אני לא מוצא את הגיטן שלי. אז רק שנייה, אני אפתח את הדפים. הנה. והרי מקומות ששלחנו, זה היה גם שם. הגמרא בגיטין, דף י"ב, עמוד ב', אומר הגמרא, שיפטו, לתת את השבט לרב, אז זה פשיטה. למה זה פשיטה? לכאורה, כי המעשה ידיים, השבט זה הפסקת עבודה, הפסקת עבודה היא עבודת הרב. אז זה ברור שמגיע לרב. ופואתו איסטחלי, ופואתו דידי, זה בו ייצוי יבי. שם הגמרא אמרה את העניין הזה שהרפואה באמת צריך להגיע לעבד עצמו. רש"י שם כותב, הוא הדין לניסקו וצרו. הגמרא הזכירה בגיטין רק רפואה ושבט. שבט לאדון, רפואה דווקא אמור להגיע לעבד עצמו. מה עם נזק וצר? אז הוא כותב, הוא הדין לניסקו וצרו. אלא ניסקו לא יצריך, דהיינו דמי ידו, פשיטו דלרבהו. דאף חתי מכספי. אז רש"י אומר, זה פשיטה, שנזק, מי שהזיק ידו של העבד, קטה ידו של העבד, אז זה מגיע ודאי לרב. למה? דאף חתי מכספי. לכאורה, מה הפשט ברש"י? למה זה פשיטה? אז לכאורה, הפשט הוא שנזק זה תשלום על ה... על הדמים עצמם. והעבד שייך, הוא באמת רכוש של האדון. ולכן זה פשיטה שצריכים לפצות את מי שהפסיד. בדיוק כמו ששברתי חלון, או אם הרגתי שור. ממשיך רש"י וכותב, בצער אונמי בכלל רפואתו, דהכהו. כפה יש לקמי, דהי רפואתו צער דסמה חריפו. רש"י טוען שצער מגיע לעבד, וזה גם פשוט מגיע דווקא לעבד. אז רש"י לכאורה עושה חילוק, שנראה מאוד מאוד הגיוני, בין החיובים השונים. הוא אומר שטוב, שבט זה סיבה פרטית בעבד. שבט זה דמי עבודה, משכורת, הכנסה, וזה שייך לאדון כי הוא עובד בשביל אדון, הוא לא עובד בשביל עצמו. ודאי שאדון הוא בעל המלאכה של העבד. אבל נזק, אומר רש"י, זה תשלום על גוף ההפסד. מי הפסיד כאן חפץ? החפץ שייך לאדון, אדון הפסיד את החפץ. אז הפיצוי על אובדן החפץ צריך להגיע לאדון כדבר פשוט. צער וריפוי הם יותר אישיים, אז זה מגיע לעבד. אולם יש גמרא אחרת בדף מ"ב בגיטין, והגמרא הזאת אומרת דבר שלכאורה, מצד אחד מעניין מאוד, קשה מאוד להקל. כותב הגמרא בדף מ"ב עמוד ב' בגיטין. יש שם מושג של מעוקב גט שחרור. מעוקב גט שחרור זה... והגמרא פחות יותר מסביר את זה, הראשונים על התא מסבירים את זה בצורה יותר טובה, אני משתמש בלשון של הראשונים. עבד שייך לאדון. אם עבד לא שייך לאדון, זה דוגמה, הוא הפקיר אותו. הדינים אומרות, כמו אפשר להפקיר כל דבר, אפשר להפקיר גם עבד. אולם העבד עדיין צריך גט שחרור. זה נקרא מעוקב גט שחרור. הוא שייך לעצמו, הוא זוכה בעצמו בדינים אמנות, הוא לא עובד בשביל הרב, אבל הוא צריך גט שחרור. למה הוא צריך גט שחרור? בשביל מה? בשביל האיסורים. עבד אסור בבת ישראל, מותר בשבחה. יש לו מעמד מסוים, מעמד איסורי, מעמד של יורדיה, מעמד אישי של עבד, ולזה צריכים גט שחרור ממי? מהאדון. מי זה אדון? האדון הישן שלו, מי שהיה אדון לפני כן. מסביר הרמב"ן, וזה הפך להיות הלשון של כל הראשונים, שיש שני קניינים בעבד, קניין ממון וקניין איסור. ואדון הוא אדון לקניין ממון ולקניין איסור. אז הפקר פועל רק על הממונות שלו. האיסור צריכים דווקא גט. אז זה המושג. זה נקרא מעוקב גט שחרור. שואל הגמרא, איבאילו, מעוקב גט שחרור, יש לו קנס או אין לו קנס? קנס פירושו, שור שהרג עבד, משלם 30. 30 שקל, כמו כופר, אבל זה לא דמי העבד ולא דמי הבעלים של השור, אלא 30, מספר קבוע. אז מעוקב גט שחרור, זאת אומרת שזה עבד שלא באמת שייך בדיני ממונות לאף אחד, הוא שייך לעצמו. אבל הוא יש לו עדיין מעמד של עבד. ויש בן אדם שנקרא האדון שלו לעניין מה? לעניין זה שהוא ייתן לו את הגט. יש לו קנס או אין לו קנס? מסביר הגמרא, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו, אמר רחמן, והי לאו אדונו. אין לו אדון בדיני ממונות, לכן לא. עוד דילמה, כמד המחוס לגט שחרור, אדון קרין הבן. כלומר, הגמרא אומרת, זה הספק, האם יש לו אדון או אין לו אדון? האם הבן אדם הזה נקרא אדון שלו או לא? הדין הזה לא נורא מפריע לי. הדין הזה הוא בסדר. מה זה אומר? כנס 30, בסך הכל זה כופר, זה תשלום שאדם משלם בגלל שהוא גרם למותו של בן אדם, גם עבד הוא בן אדם. אז בעצם, הגמרא משווה את זה במפורש לכופר, בכופר כתוב שהבעלים מיומת, ואז כופר יושט עליו במקום זה. זה עונש קלאסי על סוג של רציחה, סוג של אובדן, אחריות לאובדן נפש אדם. אז צריכים לשלם את זה. עכשיו, למי? אז כתוב בתורה שהוא משלם אצל אדון. אז הבן אדם נקרא אדון. האדון הישן שלו, שהוא עדיין הוא אדון לעניין, הוא ביילם של הקניין איסור, הוא נקרא אדון, נשלם לו. כביכול, הייתי יכול להגיד, צריכים למישהו, אולי נשלם אצל המדינה, אולי נשלם אצל הצדקה. משלמים אצל אדם שנקרא האדון. ואולם הגמרא בהמשך משווה אצל הדין שלנו. תושמה. התושמה השני. מדרג על שתי שורות, תשמע, היפל את שינו בשימת עינו, יוצא בשינו ונותן דמי עינו. בכלל מסובך, האדון גם היפל שין וגם שימה את העין, אז על המכה הראשונה, העבד יוצא לחירות, וגם אז הוא נקרא מעוקב גט שחרור, והגמרא מבינה עכשיו שהוא יוצא לחירות אוטומטית דין עם אמנות, אבל הוא צריך גט שחרור בשביל האיסור. ונותן דמי עינו, כיוון שהוא כבר משוחרר, אז עכשיו האדון משלם לו, זה אדון עצמו, לא אדם אחר, משלם לו דמי עינו. והיא אמרית, יש לו כנס וכנס לרבו, השתה חבלי באחריני יאיבי לרבי, חבו בי רבי גוף ויאיב לילדידי. סליחה. אז הגמרא אומרת, אם אתה אומר שכנס, מישהו אחר הרג את עבד, הוא משלם כנס לרבו, אז אם האדון פגע, לא הרג, פגע בעבד, היפיל את שינו, אותו עבד שהוא סוג של מעוקב גט שחרור, אז בוודאי שהוא ישלם לעצמו, ולא יצטרך לשלם לעבד. כאן אנחנו עומדים בפני דין מאוד 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 מוזר. כתוב בגמרא דמי עינו, מדובר בנזק, קודם כל מדובר בנזק. נותן דמי עינו זה נזק, מה שקודם קורא חבלי בי, מישהו חבל בו. האדון חבל בו. למה שדמי העין ישולם לאדון? הגמרא כאן מדבר שאם אדון פגע בעינו, משלם דמי עינו לעצמו, ובהנחה שגמרא הייתה שמישהו אחר יחבול בו, אז גם כן, כמו שהוא משלם כנס לרבו, ישלם גם דמי עין לרבו. למה שישלם דמי עין לרבו? רבו לא יפסיד עין. העין לא שייך לרבו. הדיני ממונות של עבד הוא שעבד שייך לעצמו, הוא בן חורין לגבי הדיני ממונות. אז מה הסיבה לשלם דמי עין לרבו? עכשיו עוד פעם, אז זה איבאי בגמרא. הגמרא אומרת, למי שאומר שהכנס לרבו, אז גם דמי עין לרבו. כאן כתוב שדמי עין זה לעצמו. ראיה שגם הכנס הוא לא לרבו, והגמרא מתרץ שכאן מדובר למי שאומר שהוא לא יוצא לחירות אוטומטית. אבל מה נאמר שיוצא לחירות אוטומטית, שהוא מת והוא כבגד שחרו, אז אין לחינמי, זה יגיע, יגיע לרבו. אני לא מבין איך יכול להיות שיש בן אדם, בדינים מומנות הוא שייך לעצמו, יש לו מעמד, הוא מותר בשבחה, אסור בישראלית. אז למה שמי שפוגע בו, ישלם כסף לרבו? תוספות כותב, דביימת חלחבלי, אף אגב דמי סיידיו לעצמו, העבר עובד בשביל עצמו, כיוון דקנס אל הרבו, חבל הנמי לרבו, דמה ליקת ליקול, דמה ליקת לפלג. דברים לא מובנים. תוספות אומר, הגמרא משווה תשלומי חבלה, כלומר נזק, ותשלומי קנס, כי מה ליקת לקול, מה ליקת לפלג. אני רואה שיש הבדל עצום. בקת ליקולו, אתה משלם קנס. אתה לא משלם את דמי העבד, אלא קנס. עכשיו אולי זה מגיע לרבו. אבל כאן שאתה רק חבלת בו, הוצאת לו עין, אז זה נזק, זה תשלום ממוני. ודאי לפי התוספות שבאמת סובר, את כל הראשונים שבאמת סובר שנזק זה ממון. לפי הרמב״ם זה גם קנס, אבל לפי כל הראשונים זה ממון. עכשיו התוספות הראש במקום אומר דבר עוד יותר קיצוני. שזה מראה מקום מספר 6 בדף ששלחנו. חייב לי באחרין היבל אל הרבי, ואף אגב שמעשה ידיו לעצמו כתפריש את לר, מכל מקום הנזק יש לו להיות הרב, ואפילו שבט נמי. אף אפילו שהוא בטל ממעשה ידיו, כבן המחמת חבלה דגוף הקעתי, וכנס את הרבי הוא, מה ליקת ליקול, מה ליקת לפלגה. הוא אומר, גם שבט, מה זה שבט? שבט זה ביטול העבודה. הבן אדם הזה, אם הוא היה עובד, אז היה לוקח את הכסף לעצמו. הוא עובד בשביל עצמו, מעשה ידיו לעצמו. אז עכשיו הוא לא עובד בגלל החבלה. אז הכסף הולך לרב. מה יכול להיות הסברה כאן? זה פלאי פלאים. דבר אחד שלכאורה מוכח, אני נחזור להסביר את זה, כי אני חושב שחייבים להסביר את זה. אבל לכאורה, סליחה, לכאורה, דבר אחד רואים. לגבי החקירה שהזכרתי בהתחלה, שהרב רצה לתלות את זה בשתי ידיעות בתוספות. האם המחייב בחבלה זה העבד, רק שהרב זוכה בכסף? או שהמחייב הוא הרב עצמו, אז לכאורה מהגמרה הזאת מוכח שמחייב זה הרב. אם המחייב זה העבד, והרב זוכה בכסף, למה שהרב יזכה בכסף שמגיע לעבד, יש כלל שאומר מה שכאן העבד, כאן הרבו, או משהו דומה, כלומר, יש לו זכויות, אז הוא מקבל רווחים שמגיעים באמת לעבד, אז הוא מקבל אותם. אז זה נכון אם יש לו זכויות ממוניות, אם זה באמת עבד שלו. אבל אם מדובר במעוקב גט שחרו, זה לא העבד שלו, הוא לא זוכה בבשי ידיים שלו, העבד עובד, הוא לא מקבל את הכסף. אז למה שיקבל את הכספים האחרים, את כסף של הנזק והשבט? והצער. אבל אם אומרים שמי שחובל בעבד, אז הוא לא חייב לעבד. המחייב המקורי זה לאדון, אז אפשר להבין שבמקרה כזה, במקרה כזה, שמשלמים לאדון. למרות שהוא לא שייך לאדון, אלא רק הקניין איסו שייך לאדון, הוא נקרא אדון קרינבי, הוא נקרא אדון, ולכן אולי זה אפשרי. אני אומר אולי, כי אני לא מבין גם את זה, אבל דבר אחד זה ברור, אי אפשר להגיד שמה שכאן העבד, כאן הרבו, ומעוקב גט שחו. אז לכאורה מזה למדנו דבר אחד, כך כתב רב מוישה, יש חליפת מכתבים בין רב מוישה סלוויצ'יק לרב זצל, ורב מוישה כתב לו, מכאן ראיה, שהמחייב של נזקי עבד זה האדון. אם אתה פגעת בעבד של מישהו, אז אתה חייב לשלם לו. עכשיו אני שואל, ובכל זאת, גם אם אומרים שהאדון הוא המחייב, אבל זה בעבד רגיל. כלומר, אני פגעתי בשור של מישהו, וצריך לשלם לו פיצוי. פגעתי בעבד של מישהו, ואני חייב לשלם לו פיצוי. אבל כאן לא פגעתי בעבד של מישהו בדיני ממנות. אלא רק, יש לו רק שם עבד, שם אדון. יש לו קניין איסו. למה? תראה, אם זה קלט הכתוב הייתי מקבל, אבל אין פסוק כזה. למה שמי שפוגע באדם שהוא עבד, מה זאת אומרת עבד? יש לו מעמד אישי של עבד, אז למה שנשלם לאדון את הנזק ואת השבט? נזק לפי מה שכתוב בתוספות, ושבט לפי מה שכתוב בתוספות הראש. אז אני רוצה להציע תיאוריה מסוימת לגבי מה זה אומר להיות בעלים של עבד. יסוד בעבדות. קשה לנו מאוד לתפוס את עבדות, כיוון שהוא כל כך רחוק מתפיסתנו, ואנחנו צריכים קצת להתאמץ. יש מושג שהרמב"ן טבע פה, להיות בעבד קניין איסו. כשברור שהמושג הזה הוא קצת שטנס, קניין איסו, קניין הולך עם ממון, מה זה קניין איסו? זה מסביר את התוצאות, שיש מישהו אחר, האדון, שהוא שולט אם אתה אסור או לא, הוא זה שמחליט אם אתה אסור או לא, הוא זה שצריך לתת את הגט. אז אני מבין, זה ביטוי שמסביר את התוצאות, אבל מה התוכן של הביטוי הזה? אני רוצה להציע משהו, אני לא 100% בטוח בזה, אולי תעזרו לי לחדד את המושג. שולחן שייך לי, פרה שייכת לי, גם עבד שייך לי. יש דבר כזה שבן אדם, בן אדם שנברא בצלם, יכול להיות שייך לאדם אחר. הוא נשאר אדם. הוא לא פרה, הוא אדם. אז גופו, ובגמרא זה די ברור, שזה לא, אל תחשוב שזה רק, הוא צריך לעבוד בשבילי, הוא משובד, זה מין פועל שלא יכול לעזוב. זה אולי עבד עברי, אבל עבד, קנייני גופו קנייני, באמת הוא שייך לך. כדי שהוא שייך לך, אז אתה צריך, זה לא מספיק שאתה בעילים של הגוף. כלומר, היד, האצבע, העין, השיער, הרגליים שייכים לך, כמו חומר, כמו חפץ אחר. גם הבן אדם שייך לך. אני חושב שהמושג של קניין איסו, זה בא להגיד שהאיש, לא החפצה, הגברה, אם רוצים לדבר בריסקית, האיש שייך למישהו. הדבר הזה מתבטא, כיוון שהאיש הוא לא ממנות, זה מתבטא באיסורים, כלומר, הזהות שלו, האיש אומר הזהות שלו, האישיות שלו. הזהות שלו הוא בשייכות של מישהו. הנפקמין הוא מת לגבי איסורים, אבל עצם המושג הוא כן מושג של שייכות. הוא כן מושג שדומה למושג של ממנות, הוא כן קניין. גם אם הוא היה, אני אומר עכשיו חצי בדיחה, גם אם הוא לא היה לגוף, הוא היה רק נשמה מרחפת, אז הנשמה שייכת לך. אולי זה מתבטא בזה שהוא צריך, אני לא יודע מה זה צריך, חייב על פי דין, אולי חייב על פי דין לציית. כן? יכול להיות. הוא שייך לך, הבן אדם, הגבר שייך לך. זה מה שנקרא כאן קניין איסו. זה נקודה אחת. עכשיו חידוש בבבא קמא. זה החידוש בדיני עבדים. עכשיו חידוש בבבא קמא. מהגמרא בגיטין מוכח שזה דבר שאנחנו התקרבנו לו בעבר, אבל לא אמרנו אותו. כל הזמן חודשיים האחרונים, אנחנו הולכים סביב השאלה, מה ההבדל בין מזיק, שברתי חלון או פגעתי בשור, לבין חובל? שיש כאן חמישה דברים. והרמב״ם אומר שנזק זה כנס ולא ממון, למרות שפרה שהזיק אדם זה כן ממון. אז אני חושב שהרעיון הוא שאנחנו דנים בחבלה קודם כל בפגיעה באיש ולא בחפצה. אם אני, גם אם אני הוצאתי חס ושלום ממישהו עין, אז קודם כל אנחנו דנים לא בזה שהרסתי חפץ, כמו שברתי חלון, קלקלתי עין, אלא פגעתי באיש. וזה החקירה, בואו אני אעסוק קצת, אולי זאת החקירה של הגמרא בגיטין. כלומר, כשאתה חובל בעבד, במעוקב גט שחרור, אז הדיני מומרות, האצבע בתור אצבע, הבשר והדם והרקמה, שייכים לעבד. כלומר, שייכים לאדם זה שהיה עבד. אבל הקנייניסו, הגברה עדיין שייך לאדון הישן. כשהוא האדון, הוא, גם עכשיו הוא האדון של, של הגברה. ואם יש סברה שאומרת שחבלה זה פגיעה אישית, זה מה שניסיתי להגיד לפני 6 שבועות, כששאלתי למה נזק זה כנס, אז אמרתי, זה לא שזה עונש, בניגוד למה שהרב אחים אמרו שזה עונש, הצעתי שזה זה תשלום שמגיע לו, אבל זה אישי, כמו אמרתי אז, בשמה שבמילה נקמה, כביכול. זה בעצם מה שאני אומר עכשיו, חבלה זה פגיעה באיש, לא בבשר של האיש, או של האדון של האיש. זה פגיעה באיש עצמו. עכשיו, בעבר העבד, גם האיש שייך למישהו אחר. במוקב גט שחרור זה דווקא הדבר היחיד ששייך למישהו אחר. ולכן ייתכן, א', הכנס מגיע לו, גם כנס זה אותו דבר. מציחה זה בטח פגיעה אישית ולא פגיעה חומרית. מצחתי מישהו בן חורין, לא, אנחנו לא דנים. אין להסתכל על זה כפגיעה בממון של מישהו, גם לא של עצמו, אלא זה פגעתי באיש, כן? זה בן אדם לחברו, לא בן אדם לממון של חברו. אז גם נזק צר ושבת מיד לדבר, הם חיובים שנובעים מהפגיעה באיש. וכיוון שאדון הוא בעל האיש, אני לא פגעתי באיש האדון, פגעתי באיש של האדון. אז זה פגיעה אישית בעבד, אבל התשלום מגיע לאדון, כי הוא הבעלים של אותו דבר שפגעתי בו. גם במעוקב גט שחרור, הוא הבעלים של אותו דבר שפגעתי בו. עכשיו, להגיד את זה אפילו בשבט, זה חידוש באמת יותר גדול, אבל לא פנטסטי. אנחנו אולי בעבר הנחנו, האמת ששאלנו, זה נכון לפי צד אחד, עם קצת הקצנה. שאלנו בשבט, האם אתה משלם בשביל אובדן ההכנסה? אם זה ככה, אז אני לא יכול להסביר את זה פה. כי מי שהפסיד את ההכנסה, זה עבד, כי מעשה ידיו לעצמו. אבל אז הצענו פירוש שני, וניסיתי להוכיח את זה, וזה היה המסקנה שלנו. שאתה לא משלם על אובדן הכנסה, אלא הפגיעה בכושר עבודה. כלומר, זה הפגיעה בעבד. עכשיו, רק צריכים להגיד שכושר עבודה שייך לאיש של העבד ולא לגוף של העבד. זה לא שפגעתי לא בעינו, אלא בחלק פיזי אחר שנקרא כושר עבודה. לא, כושר עבודה זה אספקט של האישיות שלו. הפכתי בן אדם מאדם פרודוקטיבי לאדם מושבת. זה פגיעה באדם. ולכן, מי הוא הבעלים של האדם? כלומר, זה סוג של נזק בעצם. נזק זה הפגיעה הפיזית באדם. לא בפיזיות של אדם, באדם. ושבת זה הפגיעה בכושר עבודה של האדם. אבל צריכים לשלם פיצוי על אובדן אותו דבר. אז נכון שמעשה ידיו שייכים לו. אבל כושר עבודה שלו זה אספקט של אישיות שלו. זה שייך לאדון שלו. רק לסכם, זה מושג לא פשוט. אני מנסה להסביר את זה לא רק לכם, אלא גם לעצמי. אני מנסה להסביר. לגמרא יש, אתם צריכים לזכור, זה ספק, זה איבד לא איש אותה בגמרא. האם כנס, נזק, ואולי גם שבט, משלמים לעבד המעוקב גט שחרור, או לאדון שלו. מתוך האפשרות שמשלמים לאדון, אז רואים שלא מדובר שבדרך כלל התשלום מגיע לאדון, בגלל שמה שכאן עבד כאן הרבו, שזה רק שייך בעבד שהוא ממנות שלך. זה דבר אחד. אבל זה לא מספיק, כי גם אם זה לא מדין זה, אלא מדין שפגיעה באבן מחייב לאדון, אבל למה כאן הוא נקרא אדון? אז אני מסביר שהוא נקרא אדון, יש לו גם קניין ממון, קניין ממון על האיסו, כלומר קניין ממון על האישיות. וצריכים להגיד, וזה מפתח להבין דבר שהוא מאוד חשוב לנו בכל הפרק, שהחיוב שנקרא חבלה, בניגוד לחיוב שנקרא עבד, הוא חיוב של חובל באדם, לא חובל בחפצה שנקרא אדם, אלא חובל באדם עצמו. עכשיו, יש שתי אפשרויות, או שזו החקירה של הגמרא בגיטין, האם אתה חובל באדם או בדמות, בחפצה שהוא הגוף של האדם, או שגם אם זה נכון, זה ודאי שזה חובל באדם, אבל עדיין, הגמרא שואלת, האם קניין איסור מזכה אותו בבעלות על הכסף שמגיע מצד אותו דבר. שאלות, מתי שואל, אפשר אולי לומר בעבד שני קניינים, קניין ממוני ואיסורי, וקניין אחד יוצא ממילא את הקניין השני, כי אין זה, הסביר רב גוץ מעניין קניין קידושי אישה. אז אני לא בטוח לבדוק מה הכיוון שלך, מתי, אבל אני אומר דבר הבא, כאדם הולך לקנות עבד, אז הוא לא עושה שני קניינים, כן? הוא קונה דיני ממונות. בגלל שעבד הוא עבד שלו, אז יש גם איסור. כשהוא משחרר אותו, כשהוא מפקיר אותו, אז הוא יוצר ומצליח ליצור הפרדה. זה הדין שלנו. מעוקב גט שחרו. אז העבד הזה כן זכה בעצמו. הדיני ממונות שלו, הקניין דיני ממונות שייך לו, ונשאר רק קניין איסור. לפי התיאוריה שאני הצעתי, הייתי מציע שאתה קונה עבד, אי אפשר להיות בעלים של הממונות בלי להיות בעלים של האיסור. לא יכולתי להתיר אותו בלי להפקיר אותו, בלי להקנות אותו לעצמו. אבל ההפך כן אפשרי, אחרי שקנית אותו אתה יכול להפקיר, לברוח, לבטל את הדין עם ממונות, ולהשאיר את הממד האישי של העבד בידך. אז אני לא יודע אם זה אפקטיבי, אם זה מאיר עיניים להשוות למצב של אישה, קודם כל זה חידוש בכלל, באישה אין ממנות, כאן יש ממנות ממש. מה שאני לא זוכר את אבגוסטון בדיוק, אבל באישה ניתן להגיד משהו, כיוון שכמם שיש בלשון של קניין, אז יש את היחסים ביניהם, זאת אשתו שלו, ויש גם את העניין הזה שיש את איש. יש את הקשר ביניהם, ויש את המעמד האיסורי שלה. אני לא חושב שזה אותו דבר פה, זה קצת דומה, אבל אינני, לא יודע איזה, אני לא חושב שזה יוסיף, בואו נגיד ככה. לא חושב שזה יוסיף משהו. מיקי שואל, אפשר לראות את ההבחנה בין קניין ממון לאיסור כבר בגמרא גופו אלא קניין לאיסור דאיקא גבי? כן. כן, כן, אני אמרתי, הגמרא כן אומרת את זה, הרמב"ן ניסח את זה בצורה, הרמב"ן היה מוכן להשתמש בביטוי קניין איסור, שזה לוקח קצת אומץ להגיד אותו. אבל כן, זה די ברור, זה די ברור מהגמרא שזאת הכוונה, אני לא חושב שמישהו חולק, אחרי הייתי מחפש אולי הסבר אותו לדעתי, אבל זה מה שבאמת יוצא. אוקיי, אז למה הגענו עכשיו? לכאורה, לפי, אני חוזר ואומר, מסקנת הבנת הגמרא בדף מבית אומר שחיוב מזיק עבד, חיוב חובל בעבד, הוא חיוב לרבו, לא לעבד. חיוב לרבו. אף על פי כן, תוספות בדעה אחת סובר שריפו ידיים מגיע לעבד. והסיבה לדעתי היא פשוטה, משום שהחיוב של ריפוי הוא לשלם כסף שישמש את ריפוי העבד. אז גם אם זה מגיע לרב, אבל הרב חייב לרפא את העבד עם הכסף הזה. ומילא הריפוי מגיע לעבד. ואולם תוספות יש לו גם דעה שפטורים. האדם שחבל בעבד של עצמו פטור מריפוי, למרות שמישהו אחר שחבל בעבד של מישהו אחר חייב בריפוי העבד. וזה כן יתבסס על החידוש שלנו, שהרב הוא האדון של החבלה, הוא האדון של האישיות שנחבל, ולכן ייתכן מאוד, זה כנראה כוונת התוספות אצלנו שכתב שכבר זכה בכל, למרות שזה לא כל כך מתאים למילים, אז אדון שחובל בעבד לא מתחייב בכלום. לא שהכסף מגיע לו, הוא לא חייב בכלום, כי המעשה חבלה בעצמך אי אפשר לעשות. כיוון שהוא חבל בדבר ששייך לו, זה בכלל לא נקרא חבלה. גם אם הייתי מזיק דבר ששייך לי, זה לא שאני חייב, אבל מגיע לעצמי. זה לא נקרא נזק אם אני שברתי חלון של עצמי. אז זה לא נקרא חובל אם פגעתי בעבד של עצמי, למרות שהוא צריך רפואה. אבל בלי מעשה חבלה, אין מחייב. זה שתי דעות אלה הם שתי דעות בתוספות. לגבי שאר החיובים, זה פשוט שהאדון שחבל בעבד כנעני שלו, אז הוא פטור, כי בכל מקרה הכסף מגיע לו, ולפי מה שאמרנו, אז הוא לא חבל בכלום, ולכן הוא לא חייב. מובן? שאלות? אז אנחנו ממשיכים. רק שנייה אחת, משהו נעלם לי. בסדר. מה הצד לחייב בריפוי? מיקי שואל. עוד פעם, מישהו אחר שחבל בעבד משלם הכל לרב וריפוי לעבד. הצד לחייב בריפוי הוא פשוט. אם אנחנו אומרים, כפי שאמרנו לפני שלושה שבועות, שריפוי איננו חיוב תשלום על הוצאת הריפוי, אלא ריפוי זה חיוב לרפא, אז מי שחבל באדם אחר, כולל גם עבד, חייב לרפא אותו. לכן מישהו חבל בעבד של מישהו אחר, חייב לרפא אותו, ואז זה לא מגיע לרב, זה מגיע ישר לעבד. ככה הגמרא בדף י"ב אמר, בגיטין. אז גם הרב שחבל בעבדו, למרות שהוא ביילים של העבד, אבל הוא חייב לרפא אותו. אם היינו מוצאים, אתן דוגמה, אם היינו מוצאים חיוב שכל אדם, מה קורה כשעבד חולה? עבד חולה. אז זה לא נראה פנטסטי להגיד שהאדון חייב לרפא אותו. אני יודע, יכול להיות, זה נראה לי סביר. להגיד דבר כזה, בעבד עברי זה בטח נכון, אני חושב, טוב נראה. אז אדם שחבל בעבדו שלו, זה לא קשור לנזק צער ושבט. כאן אדם שחבל בעבד, הוא גרם לעבד להיות חולה, אז הוא חייב להביא אותו לידי בריאות. אז מה אם זה שייך לו? מה אם העבד שייך לו טוטלית, ב-100%? אני אומר, הספרה לפתור אותו, זה ספרה מיוחדת שאומר שאדם שחבל בעבדו לא חבל. אם אין מייס החבלה, אז הוא לא יכול להתחייב. אז זה החידוש. אני יכול להגיד, זה לא כמו, אם אני הקיתי את עצמי, נתתי את עצמי מכה, אז לא חברתי. וכאן זה שני אנשים, אחד שייך לשני. אז אני כן עשיתי חבלה. אז זה לא מחייב אותי בתשלום כסף, כי הכסף הוא שלי. אבל מייס הרפואה, לדאוג לרפואתו, זה אני כן חייב. זה הצד האחד בתוספות. איפה שמתי את זה? שנייה. נו, טוב. את הדין הזה של עבד, אני רוצה להשוות לדין אחר שמופיע במשנה שלנו, בשורה הראשונה. אדם, חוץ מחמשת הדברים, בניגוד לדבר אחד שיש בשור, יש עוד חילוק, שזה דמי ולדות. סליחה, לפני כן, בואו רק נעיר על הרמב״ם. כן. לפני שנגיע מיין לנו זמן, נגיע לדמי ולדות, ולפני כן נעיר על הרמב״ם. כפי שראינו במשנה כתוב שהחובל בעבד כנעני של עצמו פטור מכולה. לא נוצר חיוב תשלום. כותב הרמב״ם בהלכות חובל פרק ה' בחבלה יש גם לאו. אבל לא לוקים על הלאו. כי זה ניתן לתשלומים. פרק ה' הלכה ג', חובל ומזיק, המכה את חברו הכאה שאין בה שווה פרוטה, לוקה. שהרי אין כאן תשלומים, כדי שיהיה לב זה ניתן לתשלומים. הסיבה שלא לוקים, זה בגלל שיש תשלום. כמו יש לב שיש בו תשלומים, אין לוקים עליו. אז אומר הרמב״ם, זו שיטה מיוחדת של הרמב״ם, שאם בפועל אתה לא משלם, למה? כי אין בו שווה פרוטה, אז כן לוקים. אז המכה את חברו הכה שאין בו שווה פרוטה, לוקה. שהרי אין כאן תשלומים, אז אם אין תשלומים, אז כן לוקים. כדי שיהיה לב זה ניתן לתשלומים. מוסיף הרמב״ם, ואפילו היכה עבד חברו הכה שאין בו שווה פרוטה, לוקה. שהרי ישנו במקצת מצוות. אז ברור שהכוונה של רמב״ם באפילו זה למרות שהוא עבד, והוא אולי חושב שפטורים, שאין לאו, אז כמה שונות שכן, כי הוא יהודי, הוא חייב בחלק מהמצוות. ואפילו היכה עבד חברו הכאה שאין בה שווה פרוטה. אז האחרונים מדייקים מהרמב״ם. למה כתוב אפילו היכה עבד חברו הכאה שאין בה פרוטה? מה עם עבד עצמו? אבל דיוק יכול ללכת לאחד משני כיוונים. וזה יש מחלוקת האחרונים. הרבה האחרונים דיקו ברמב״ם שמי שמכה את עבד עצמו, עבד שלו, אז הוא תמיד לוקה, אפילו אם יש בה שווה פרוטה. לכן הרמב״ם כתב אפילו היכה עבד חברו הכאה שאין בה שווה פרוטה לוקה. מי שמכה עבד חברו, הכאה שיש בה שווה פרוטה, והוא חייב לשלם חלק לרב וחלק לעבד, הכל לרב חוץ מהריפוי שזה לעבד, אז הוא לא לוקה. אבל אדם שמכה את עבד עצמו, אז מה הדין? קראנו במשנה, מה הדין? פטור מכולן. כיוון שהוא פטור מכולן, כלומר פטור מתשלומים, אז לכן הוא כן לוקה, כי זה לאו שעכשיו אין בו תשלומים. הבית יוסף, הכסף משנה, דייק הפוך. הרמב"ם כתב אפילו היכה עבד חברו הכאה שאין בה שווה פרוטה לוקה, כי מי שמכה את עבד עצמו הכאה שאין בה שווה פרוטה לא לוקה. וכנראה שהוא קרא את המשנה פטור מכולן, אז פטור אפילו ממלכות. מה הפטור ממלכות? הלא הפטור היחיד ממלכות זה בגלל שזה לאו שיש בה תשלומין, וכאן אין תשלומין. א', כי זה שווה, לא שווה פרוטה, וב', בגלל שזה עבד של עצמך שאף פעם לא משלמים. אז לכאורה, שיטת המחבר צריך להיות. קודם כל, נעיר על שיטת, שמעתי צמי הרב בשם משה סלוויצ'ק, אבל זה נמצא כבר באחרונים מוקדמים. כן? השיטה הראשונה, שמי שמכת עבד עצמו, כן לוקה, אפילו אם יש בשווה פרוטה. למה? כי הוא לא משלם. עכשיו, למה היית חולק על זה? יש מקום להגיד שלמה הוא לא משלם? כי זה מגיע לעצמו. כלומר, אם הדין היה שבאמת העבד הוא המחייב, אבל מה שכאן העבד כאן הרבו, אז למעשה, או לפחות בתיאוריה, לא במעשה, בתיאוריה, האדון חייב לשלם לעבד, והוא גם משלם לעבד, אבל אז הוא מקבל את זה בחזרה מעבד. אז היית יכול לטעון, זה נקרא לב שיש בתשלומים. ולכן הוא לא ירקה. אז א', לפי מה שאנחנו הוכחנו, שהמחייב זה האדון עצמו, אז זה לא נכון. הוא לא חייב כלום לעבד, הוא חייב רק לעצמו. להיות חייב לעצמך זה לא נקרא להיות חייב, כן? אז הוא לא חייב לשלם כי הוא לא מחייב את עצמו. אני מחייב, מישהו אחר ריקה בי, אני מחייב אותו. אבל אם אני המחייב ואני המכה, אז אני לא מחייב. האמת שגם אם לא היינו אומרים את זה, עדיין היית יכול לטעון, כיוון שבפועל הוא לא צריך לשלם, אז זה לא נקרא לב שיש בו תשלומין. זה קצת קשור לשאלה, מה זה לב שיש בו תשלומין, אין לו כן עליו. אז הסברה הבאה לבטא, שבמקרה אולי הוא נכון מאוד, זה שאדם מקבל רק עונש אחד. אז מי שצריך לשלם, לא מקבל מכות. ואם זה נכון, אז גם אם אתה לא משלם בגלל קנץ', אבל בפועל אתה לא משלם, בתיאוריה אתה חייב לעבד. אבל בפועל אתה לא משלם, כי מיד זה יחזור אליך. אז עונש שלא קיבלת, אתה מחייף כל הדרך לבנק, לכן אתה כן מקבל מכות. אז ההסבר של שיטת רב חיים היא באמת פשוטה. רב מוישה היא באמת פשוטה. השאלה היא מה ההסבר של שיטת המחבר. למה אדם שחובל בעבד של עצמו, פחות משווה פרוטה, לא ירקה. מי שחובל באחרים פחות משווה פרוטה, לוקה. מי שחובל בעבד של עצמו, פחות משווה פרוטה, לא לוקה. אם הוא חבל שווה פרוטה, אז אתה יכול להגיד את הסברה שרק דחינו. אתה יכול להגיד שהוא חייב לשלם, הוא רק לא משלם בפועל. אבל אם זה פחות משווה פרוטה, הוא לא חייב לשלם. מה ההבדל בינו לבין מישהו אחר? לכאורה ההסבר, וזה לא בדיוק ההסבר שכתוב בבית יוסף, אבל ההסבר של השיטה זה בעצם מה שרמזנו לפני כן. וזה להגיד עד הרבה ועד הרבה. אם אני אומר שהאדון הוא המחייב, העבד שייך לאדון. ולא רק שייך לו בדיני מומנות שלו, אלא שייך לו באישיות שלו. הגבר של עבד שייך לו. אז אדון שמכה את עבדו, לא עשה מעשה חבלה. זה הסבר שהצענו, למה? למרות שריפוי מגיע לעבד. תוספות אומר, אולי אדון שמכה בעבדו לא צריך לתת לו ריפוי, כי הוא לא חבל, אי אפשר לחבול בעצמך. או, זה החידוש, לחבול בדבר ששייך לך. אז אפשר להגיד שלא רק שזה פותר מריפוי, באמת אירופאי גם בדברים אחרים, אלא זה פותר גם ממלכות. כי אין כאן מסך חבלה, ומילא אין כאן לב. הוא לא פתור בגלל שזה לב שיש לו תשלומין, במקרה שלו. מי שמכה בעבד של אחרים, מי שמכה בבן חורין של אחרים, אז הוא עשה לו תחבול, שאלה אם הוא מקבל מלכות או לא, אז הכסף והמלכות מתחרים. אבל מי שיקע בעבד של עצמו, לדוגמה, מי שיקע בעצמו, לוקה? לא לוקה. למה לא לוקה? בגלל שזה ניתן לתשלומין? לא. הוא לא לוקה בגלל שזה לא נקרא חבלה. אז גם מי שלקה, שחבל, בעבד של עצמו, דווקא בגלל שאני אומר, זה לא שהוא זוכה בתשלום, אלא הוא הביילים של המחייב. אז אתה לא יכול להיות מחייב של הקעת עצמך. אתה לא יכול להיות המוכה וגם המכה. או להיות המחייב של המכה וגם המכה. ממילא אפילו מלכות לא יהיו כאן. אומר, זו הקצנה של השיטה שמענו בתוספות. כי תוספות דיברנו על תשלום. זה לא חבלה לעניין לחייב אותו לשלם. ניתן לטעון שזה לא חבלה בכלל. ולכן אפילו מלכות הוא לא יצטרך לתת. גדעון שואל, ניתן לומר שהמחייב למלכות הוא גם האדון? אני חושב שאמרתי את זה יותר טוב, אבל כן. כלומר, המחייב של מלכות זה הלב. הלב זה שחברת במישהו. עשית פעולה מסוימת. אני שואל אותך, עכשיו אני אומר זה אותו דבר, אני שואל אותך, אם אתה נותן מכה לעצמך, אתה חושב שאתה חייב מלכות? למה לא? כי זה לא נקרא לתת מכה למישהו. אם אתה לא נותן מכה למישהו אחר, זה לא נקרא לתת מכה. לא בגלל הגדרה, אלא בגלל ש... זה פגיעה עצמית. פגיעה עצמית איננה לא תחבול. איננה נקראת חבלה. חבלה צריכה להיות פעולה עוינת, פעולת התקפה על מישהו. אם הייתי אומר שהעבר הוא המחייב, רק שהאדון מקבל את הכסף, אז ברור שיש כאן חבלה. ואז השאלה הייתה, האם כסף שלא משלמים בפועל, נקרא תשלומים לעניין לאו שאין בו תשלומים. לאו שיש בו תשלומים. אבל ברגע שאומרים שהמחייב זה האדון עצמו, אז האדון הזה פגע בגוף העבד, אבל זה פגיעה בו. פגיעה בדבר ששייך לו. ויכול להיות שזה לא נקרא חבלה בכלל, אפילו לא למלכות. כן, זאת ההצעה. מלשון של ה... כסף משנה כאן זה לא משהו שזה מה שהוא רוצה להגיד, אבל מה שהוא רוצה להגיד הוא באמת קשה מאוד, והשיטה יכולה לעמוד בהחלט על ההסבר עכשיו שהצעתי. בשתי דקות שנשארו, רוצה להגיד מילה על המקרה דומה. לא כל כך דומה, זה שונה. החילוק הוא ברור, אבל בשביל ההשוואה זה כדאי לעמוד עליו. אדם שפגע באישה הרע, ביצו ילדיה, אז הוא משלם דמי ולדות. למי הוא משלם? לבעל של האישה. כך כתוב בתורה. שיהיה ברור, זה לאו דווקא האבא של הולדות. זה בעל של האישה. כך כתוב בתורה. יש מחלוקת רמב"ם ורייבד. מה קורה אם הבעל מת? כלומר, השאלה שרוצה לשאול זה השאלה המקבילה ששאלנו לגבי עבד. בעל הוא המחייב, כלומר, מי שפגע בעוברי אישה, חייב כסף לבעל. למה? טוב, צריך לשבור את הראש לחשוב למה, אבל זה החיוב, או לא. הוא חייב באמת לאישה, שהיא האמא, זה הגוף שלה, הולדות, עוברי הרחימו. אבל יש דין זיכוי, לא בדיוק מה שכאן העבד כאן הרב, אבל יש, בגבי זה יש דין זיכוי, שהכסף הזה, בפועל נכנס לחשבון של הבעל, והוא מקבל את זה מהאישה. לא שהמכה חייב לו. זאת השאלה המקבילה מה שלנו בעבד. אז כותב הרמב״ם בפרק ד' חובל ומזיק הלכה ב'. כיצד משארים דמי ולדות שומעים את האישה כמה הייתה יפה עד שלא ילדה וכמה יפה מי שילדה. ונותנין לבעל. יש מה לחשוב על עצם ה... שומה הזאת, אנחנו ראינו שומה כזאת בהרבה דברים בעבר, ששמים א' על גבי ב', שדה, ערוגה על גבי שדה, יד על גבי כל העבד. אז כאן שמים לא את הולדות, אלא האישה בלי ולדות לעומת אישה עם ולדות. עכשיו לגבי החקירה, כשרק שאלנו, אם זוכרים, כשמענו בכונס, אז הצענו שהסיבה ששמים ערוגה על גבי שדה, זה בגלל שרואים את השדה כחפץ הנפגע. טוב, אני חושב שזה לא יכריע. גם אם נגיד שהאישה היא מי שנפגעה פה ולא הולדות, עדיין אפשר להגיד שהתורה זיקתה. התורה אמרה שלגבי זה, אז זה מגיע מגיע לבעל. למרות שזה קצת משמע שאם האישה היא, הם אומרים, הם מניחים שההסבר של זה שמשארים הולדות לגבי אישה, זה בגלל שהאישה היא הגוף הניזוק, אז זה קצת משמע שבאמת האישה היא ה... מחייבת של התשלום. אבל לא זה מה שמסיק אותנו, אלא ההמשך. אם מת הבעל, נותנים לי יורשיו. הבעל מת, אז הרמב״ם אומר, נותנים לי יורשיו. ואם נקפה אחר מיטת הבעל, אף דמי ולדות לאישה. אם הבעל היה בחיים בזמן המייס, בזמן הנגיפה, בזמן המכה, והוא מת עד גמר דין, אז משלמים ליורשיו. אבל אם הוא מת לפני הנגיפה, הוא היה חי בזמן ההיריון, אבל הוא מת לפני הנגיפה ולפני הלידה כמובן, אז אומר הרמב״ם שדמי ולדות הולכים לאישה. כותב הרייבד לא נכון. ואם נקפה חמיתת הבעל, אבתם אלו אישה אמר אברהם, אין דבר זה מחווה מנהלכה, זה אפילו לרב עדי אמר, שחבו בהלכה מיתת הגר, זכירה היא, הגמרא אומרת, שיש דבר כזה שדמי ולדות לאישה, זה מתי שהייתה אשת גר והגר מת, לגר אין יורשים. אני אומר אשת הגר שאין לו יורשים, לקדמה היא וזכי בגביו. אבל אשת איש שיש לו יורשים לעולם הם יורשיו. אז יש מחלוקת גם ברייבד, אם מת הבעל לפני הנגיפה, האם האישה מקבלת או יורשי הבעל מקבלים? הרייבד אומר יורשי הבעל מקבלים. עכשיו לכאורה מה השאלה כאן? לכאורה מה המחלוקת? זה בדיוק החקירה. האם אני אומר שהאישה היא המחייבת? רק שהבעל מקבל את הכסף, הוא זוכה בכסף ממנה, אז כל זמן שהוא בחיים. אם הוא מת לפני הנגיפה, אז הוא לא מקבל. כי לא היה לבעל בזמן הנגיפה. אז האישה, זה מגיע לאישה, ואף אחד לא זוכה ממנה. מה שיטת הרייבד? הרייבד צריך להסביר שהבעל הוא מחייב המקורי, אבל זה לא מספיק. כי, אבל למה יורשים? הבעל מת. אז מה הם יורשים? צריכים להגיד דבר, אבל זה קצת צורם לאוזן, אולי הרבה צורם לאוזן, אבל לצורך ההלכה שלנו, הבעל הוא הביילים של הוולדות, לעניין הדין הזה. לעניין הדין של מי משלמים כסף ביצוע ילדיה, אז הבעל הוא הבעל של הוולדות, וכשהוא מת, אז יורשיו יורשים את הזכות ההיא. עכשיו, אם אין לו יורשים כי הוא גר, אז האישה זוכה. אפשר להגיד שהיא זוכה מן ההפקה. ככה הרייבד אומר, שזכירה היא בגביו. היא זוכה, היא פשוט הגביעה אותם, אז היא זוכה בהם, היא נהיית הבעלים שלהם. אבל אם יש לו יורשים, אז הם יורשים את הוולדות. עוד פעם אני מדגיש, את הוולדות לעניין הדין הזה. אי אפשר להיות בעלים של הוולדות, כן? הוולדות, הזכות, זכות גביעת הכסף, תמורת נבח הריגתם, זה עובר מהבעל של האישה ליורשים שלו. העיקר הוא שזה מסביר איך, למה הוא המחייב. למה הוא מחייב? כי זה הוולדות שלו. זה כמו העבד שלו במקרה שלנו לפני כן. העבד שייך גוף ונפש לאדון, ולכן הוא המחייב של התשלומי חבלה. אז הוולדות האלו, זה גזירת הכתוב, הם שייכים לתשלומי, לבעל של האישה הרע. עכשיו חידוש שיש בזה גם ירושה. ולכן היורשים שלו יורשים עד הלידה, ואז אם הייתה נגיפה בזמן ההוא, אז הכסף הולך למזו שיטת הרייבד. ושיטת הרמב״ם הוא לא ככה. כאן הרמב״ם אומר שלא. מי שהאישה לא יורשת את העוברים, היא הכתובת. רק שאם יש לבעל, הוא מקבל את הכסף. אין לבעל, אז הכסף נשאר אצלה. בשבוע הבא אנחנו נדבר על עוד מקרים קצת דומים. בת קטנה, שגם כן, הבת קטנה עובדת, ברור שהכסף מגיע לה, אבל האבא מקבל את הכסף. הוא מקבל ממנה. אז זה דומה למה שהרמב״ם אומר כאן לגבי דמי ולדות של אישה. האישה מגיע לה הכסף, אבל הבעל בפועל מקבל את התשלום. אז לפי הרמב״ם זה לא דומה לעבד. לפי הרייבד, זה דומה לעבד. סליחה. שואל הרייל, החילוק הזה לא מובן לי עד הסוף. אם מי שחבל בעבדו, כאילו פגע בעצמו, אתה מדבר עדיין על עבד. אז למה מי שפגע בעבד של אחרים, אינו נחשב כאילו פגע באדון? יש לי שתי תשובות סותרות לשאלה שלך, הרייל. קודם כל, אין החינמי, ובית, אתה לא הבנת אותי. אבל שני הדברים נכונים. זה לא כאילו הוא חבל באדון. הוא חבל ברכוש האדון, ואין החינמי. מי שאחר שפוגע בעבד, אז הכסף מגיע לאדון. ואין החינמי, אני אומר, מזה רואים שזה לא מגיע לאדון בגלל שמה שכאן העבד, כאן הרבו. זה מגיע לעבד אבל האדון מקבל אותו. אלא אם אני פגעתי בעבד של מישהו, אז אני צריך לשלם לאדון. כי הוא הבעלים של הדבר שפגעתי בו. אדון שפוגע בדבר שהוא עצמו הבעלים שבו, לא נקרא, לפי מה שרצים להגיד, לא נקרא פוגע בכלל. לא נכון. הרי שהוא אומר, אז לא נצטרך לשלם חמישה דברים. זה שני דברים שונים. יש כאן שתי נקודות שונות. זה מאוד חשוב. זה טוב ששאלת אותי, כי הייתי צריך להגיד את זה מראש. זה שני דברים שונים. מי שפוגע בבן אדם, בדבר שנקרא בן אדם, מתחייב חמישה דברים. כלומר, פי התיאוריה החדשה שאמרתי היום, הוא לא נקרא מזיק, הוא נקרא חובל. הוא פגע באישיות, לא בחפצה. עכשיו, האישיות הזאת שייכת למישהו אחר. אז התשלום מגיע למישהו אחר, אבל איזה תשלום? כמה אדם משלם, מי שפוגע בבן אדם, מי שפוגע בצד המלוקים, תן לי להיות קצת רומנטי כאן, מי שפוגע ביציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, צד המלוקים צריך לשלם חמישה דברים. למי? לבעלים של אותו אישיות. מי הבעלים של אישיות? בדרך כלל אישיות עצמה. בעבד זה מישהו אחר. זה שתי שאלות שונות. אחד זה האופי של המעשה, האם זה שבירת חפצה או פגיעה אישית. בשאלה אחרת, גם בפגיעה אישית משלמים לא לאיש אלא לבעלים של האיש. אנחנו כמובן מניחים בצדק שאישיות שייכת לעצמה. חפצים שייכים למישהו, אבל איש שייך לעצמו, איש הוא סובייקט. אז נגיד בצורה קצת אחרת אולי, ההבדל בין חובל לבין מזיק, זה לא שמזיק זה אתה הזקת אובייקט, וחובל אתה חברת בסובייקט. גם בחובל אתה חובל באובייקט, אבל זה אובייקט אישי, אובייקט אנושי, ולא אובייקט חומרי. אבל אם זה עבד, כלומר, בשני המקרים אתה משלם לסובייקט של אותו אובייקט. שבחפצים תמיד יש מישהו, באישיות בדרך כלל אין מישהו אחר שהוא הבעלים של האובייקט שנקרא אישיות. אבל בעבד יש. אז משלמים דמי חבלה לבעלים של האישיות, שזה האדון. הרי שואל, אני אחזור לך למיקי בעוד שנייה, אני רוצה לתת להרי לשבור את הראש שלו. הרב ניסה להסביר שהוא לא חובל גם לעניין מלכות. כן, הוא לא חובל בגלל, בסדר, זה חידוש, אני לא אמרתי זה לא חידוש, זה חידוש גדול. אתה הומניסט מדי גדול, אתה חושב שחובל זה איש שפגע באיש אחר. זה נראה לי סביר, אין לי שום בעיה לא להגיד את הסברה פה. אבל במרמי שלא אומר את הספרה, בך לא אומר את הספרה, ולפי המחבר, אני יכול להגיד שהגדרת חובל הוא איננו עבירה בין אישים, זה חייב להיות בין שתי רשויות. זה לא אולי אני אמרתי ביטוי שקצת איתה אותך. זה לא שאדם שחובל בעבדו לפי המחבר ממש פגע בעצמו, הוא פגע ברכוש של עצמו. גם זה לא נקרא חבלה. אז הבאתי דוגמה, מי שייתן לעצמו מכה, כן. אבל אם אני נותן מכה לפרה שלי, אז גם לפרה לא נתתי מכה. כלומר, נתתי פרה למכה, אבל לא תקפתי את הפרה. אי אפשר לתקוף, אי אפשר לעשות פעולה עוינת, פעולת אויב לרכוש שלך. עכשיו, זה אני מודע לזה חידוש. הפשטות היא, כמו מה שמשה יגיד, זה שלא. כיוון שחבלה זה פגיעה אישית, והעבר הוא אישיות אחרת, האישיות ששייכת לך, אבל אישיות אחרת ממך, לא התכוונתי להגיד שעבד הוא אותך. זה אישיות אחרת, אבל אישיות שייכת. אז זה החידוש, זה חידוש גדול להגיד שזה לא נקרא חבלה אם אתה חובל ברכוש של עצמך. מה שאמרתי בתוספות הוא פחות קיצוני. תוספות אמרתי, לגבי תשלום של ריפוי, זה לא נקרא חבלה אם אתה פגעת בעבד של עצמך, כי זה לא מחייב תשלומין, כי שם זה באמת מדובר בתשלומין, אז זה לא ממון אחר, לכן לא מתחייבים. אבל במחייב זה חידוש יותר גדול. אפילו שלא מדובר בחיוב ממוני, אלא בחיוב עונשי, טהור, מלכות, זה בכלל לא מייס חבלה אם אתה לא פוגע ברשות ממונית אחרת. יש כאן קצת ערבוביה בין שני תחומים, תחום הממון ובין תחום הפלילי, אבל זה לא נקרא מעשה פלילי אם אתה פוגע בדבר שהוא שייך, שייך, שייך לך. אני אוסף, כיוון שאני מבין קצת את הבעיה, יש בעיה חצי מוסרית, חצי ערכית, חצי הגדרתית פה. בטח היו, היו חברות שנתנו לאדון לפגוע בעבדים שלו. יכול היה להרוג אותם. כי הם היו כלום. אז אינני חושב שהיהדות מתירה דבר כזה. כשאמרתי שזה לא נקרא חבלה, לא התכוונתי שזה מותר. שזה בסדר. זה כמו שאני יכול, מקסימום זה בתשחית, כן? אני יכול לקרוא דפים של עצמי, אני יכול לקרוא או להוציא עיניים לעבדים של עצמי. עובדה, מישהו מוציא עין לעבד, אז הוא יוצא לחירות. אני רואה, חשבה שזה דבר נורא בעיה. זה לא מותר, אבל זה לא הלב של לא תחמון. כן? זה לא, אין לזה את הגדרה של חבלה. אני חושב שזה חידוש גדול, אני לא אומר את זה בקלות. אני דווקא חושב שזה גם לא הפשט ברמב״ם. אבל זה הפשט, זה הפשט המחבר. הלא יש רמב״ם, זה בדפים, לא? הרמב״ם כותב בהלכות רוצח, פרק ב' הלכה י' ד', מראה מקום מספר 14. יראה לי שמכה עבדו בסכין וסייף או באבן וגוף, כיוצא בעומדו למיטה ומת, אינו בדין יום יומיים. אלא אפילו מת אחר שנה נהרג עליו. וכך נאמר בשבט שלא נתנה תורה לרשות להקותו, אלא בשבט הוא מכה ורוצח ויוצא בהן. לא הקיית רציחה. לגבי דין יום יומיים, אז מי שיקע את עבדו והעבד מת, אז אם הוא מת אחרי יום יומיים, אז הוא לא חייב מיטה. תוך יום יומיים הוא כן חייב מיטה. לגבי בן אדם רגיל, זה לא נכון. שם אם הוא מת ועמדו, שתת לו מכה שירוג אותו אחרי חודש, אז אתה רוצח. אז כאן כתוב ברמב״ם, לא נתנה לו תורה רשות להקותו, אלא בשבט ומקל ברצועה. פשוט לשון הרמב״ם אומר שלפחות במקל, שבט ברצועה, מותר להקות בו. אסור להרקות אותו בחרב, אסור להרוג אותו. אבל לרדות בו בשבט, כמו להיות אדון, אז זה מותר. שמעתי מהרב זצר שזה לא ייתכן שזה הפשט ברמב״ם. זה ודאי איסור דיורייתא להקות עבד בשבט. הוא חייב במצוות, הוא יהודי, אין הבדל בין עבד קנייני לבין עבד עברי לגבי הנקודה הזאת. הרב אמר זה דבר פשוט. הרב מתכוון שלא חייבים על העמקה הזאת, לא חייבים עונש מיטה. ואצלנו לא חייבים שבט ריפוי עונש צער ובושת. ואולי לא חייבים מלכות. וזה נאמר לא ניתנה רשות. זה לא שזה רשות, כלומר היתר. הרב הסביר, אני מבין שזה לא הפשט הפשוט ברמה. הרב הסביר שהכוונה היא שזה לא נקרא חבלה. לעניין לחייב. אז הרמב״ם בזה הוא בדין מאוד מיוחד לגבי יום יומיים, לגבי המחבר אני רוצה להגיד אותו גם לגבי מלכות. מיקי שאל, אפשר שוב להסבר הרב רייבד, איך הטענה שאבו מחייב בדמי ולדות מסבירה את העובדה שהזכות עוברת ליורשים? הסיבה לפי הרי בצריכים להוסיף, מה זה הבעל? זה לא אב, זה הבעל. מה הסיבה שהבעל הוא המחייב? מה פתאום באמת? הסיבה היא בגלל שהוא הביילים של הולדות. העוברים האלו, שמשלמים על הריגתם, כסף, בניגוד לבן אדם נורמלי, הם רכושו, בצורך הדין הזה, הם רכושו של בעל האישה. עכשיו, מה ההיגיון של הדין הזה? אינני אומר. אני גם לא יודע בדיוק. כלומר, זה נראה לנו מוזר מאוד. הוא לא קשור לה בכלל, הוא לא אבא שלהם בהכרח. אבל כנראה, טוב, אפשר להגיד משהו, כנראה זה פגיעה משפחתית, אני לא יודע בדיוק, אפשר לחשוב על משהו, אבל הדין לפי הרייבד הוא שבעל האישה הוא הביילים של הולדות, ולכן מי שפגע בולדות נותן כסף לאותו בן אדם. ולכן, אם הוא מת, אז מה שהיה לו, הוא בעל היורשים שלו. לפני הפגיעה, יש זוג, והאישה בהיריון, אז לפי התורה, הבעל הוא הבעל של הולדות. דרך אגב, אני לא אומר שזה הגיוני, אבל יש שרצו להסיק מזה משהו לגבי הפלות, לגבי האם צריכים הסכמה, של הבעל לאישה להפיל. אני חושב שזה לא רלוונטי. זה דין מיוחד פה לגבי תשלום ההריגה, אז הוא הבעלים של הבלדות. הוא לא הבעלים לגבי דמחים, הוא לא יכול למכור אותם. אבל לגבי זה הוא נקרא בעלים, ולכן לגבי זה היורשים יורשים אותו. הראל שואל, יש לבן מעמד של אדם לגבי רבו, ומעמד של אדם לגבי אחרים. אתה לא שואל שאלה, אתה מסכם אותי, נכון? זה בסדר. העבד הוא בן אדם. כפי שהרמב"ם כותב, הוא חייב במצוות. הוא לא רק בן אדם, הוא יהודי. חצי יהודי. הוא חייב במצוות. אז הוא ודאי יש לו מעמד של אדם. לכן מי שפוגע בו, עשה פגיעה אישית, שאנחנו קוראים לו חבלה, ולא נזק, ולכן הוא חייב דלת דברים. היי דברים. אבל למי הוא חייב? לרשות הממונית שעומדת מולו. הרשות הממונית שעומדת מולו זה הבעלים של העבד. כן. הראל, אתה מתפיס גרוע ממני. שוב, מעמד של מה המילה שרצית לכתוב? ממומוך? מה זה? ממון. גבי שממון שגבי לרבו, ממון שגבי לרבו, ממון שגבי לרבו. לא. לא, אני לא אומר את זה. זה לא שיש לו מעמד של ממון לגבי רבו. יש לו מעמד של אדם. מה שמעת עכשיו בסוף, לפני שתי דקות. הרב זל אמר שאסור לו הכות עבד. כי הוא בן אדם. הוא בן אדם. חייב במצוות. הרמב"ם כותב, אסור להרוג עבד. בסדר, הרמב"ם אומר את זה. אתה לא יכול להרוג את עבד של עצמך. הרמב"ם אמר שאסור גם להכות אותו. הוא אדם מולך. אבל לגבי פעולת החבלה, הוא אדם שיש, זה לא תרתי דסתרי. הוא אדם וגם ממון. זאת הנקודה פה. הנקודה שאולי קשה לנו להקל. עבד הוא אדם שהוא ממונו של מישהו. ומה שאני הוספתי היום, זה ש גם האדם שלו זה ממון של מישהו. היית יכול איכשהו לטעות את הבעיה ולהגיד, טוב, הוא בן אדם כלפי עצמו, אבל יש בעלות על גופו. לא, אני אומר שהאדם, הצלם אלוקים שבו, זה ממונו של מישהו. זה מה שנקרא קניין איסו. אז זה לא של ניגוד. הוא יכול להיות אדם כלפי אחרים ממון כלפי רבו. הוא גם אדם כלפי רבו, אבל הוא אדם שהוא ממון עבדו. ממון רבו. ולכן לגבי פעולת החבלה, ניתן לטעון, ולא חייבים לטעון, ואני דווקא מעדיף לא לטעון, אבל לצורך הבית יוסף, לצורך כסף משנה, אפשר להגיד שמי שחובל באדם, זה חבלה, אבל מי שחובל באדם ששייך לו, זה לא נקרא חבלה. כי חבלה חייבת להיות פעולה בין שתי רשויות. אז לגבי זה, היותו ממון, עוקר, הוא עוקר מרכיב חשוב בעניין החבלה. בכלל זאת שפגעת באיש, יש כאן. אבל לא פגעת באיש עוין או איש מנוכר, כן? איש אחר, אז לכן לא. אז לפי הבא, אנחנו אמרים שישנם שלושה אלמנטים אצל האדם, התודעה, האישיות והגוף. טוב שאין וידאו, אז אתה לא רואה אותי, אני לא מחייך, אני מחייך מהנאה, מיקי, אבל לא הבנתי בדיוק. לפי רב מוישה, אז לגבי המלכות, אז ודאי שמי שמכה עבד של עצמו חייב, כי הוא יקה אדם. זה מה שאתה קורא התודעה. אבל אתה קורא את זה התודעה. יש לו מעמד של אדם, ולגבי מלכות, זה נקרא לחבול באדם אחר, מה שהרל רצה בא במילה שלו, זה נכון, לפי רמיישה. האישיות קנויה בקניין איסור והגוף. כן, יפה, אוקיי, אני מסכים כן, לניסוח הזה, זה ניסוח טוב. טוב, אז אנחנו גמרנו, אני מתנצל קצת על הברוך של ההתחלה, וגם חוסר הווידאו, אתם בטח רציתם לראות את הפנים שלי. הופתעתי ברגע האחרון לגלות שאין לי קשר בישיבה, ובבית לא הצלחתי לחבר את המצלמה. אני גם היום מתנצל על השבוע שעבר שהייתי חולה. אני גם חולה עכשיו, אבל קצת יותר טוב. אני מקווה שכל אחד יכול לשמוע אותי. אני מרגיש את הקול שלי הולך ונעלם במהלך השיעור. בעזרת השם, שבוע הבא, אנחנו ממשיכים בגמרא, כל הגמרא בעמוד ב', פזיין עמוד ב', עד לתחילת פחת עמוד א'. זה שני דין. הדין הוא הדין של חובה בביתו קטנה, אבל נעסוק גם בעבד עברי, שיש השפעה כאן בין עבד עברי לבין ילדים, בן ובת. השאלות יהיו דומות לשאלות שלנו היום. אדם חובל בבת קטנה, אז מי מקבל את הכסף? אדם שחובל בביתו הקטנה, בביתו הוא שעה הקטנה, אז איזשהו סוג של חיוב נוצר. מה זה מקומות? ישלחו בעזרת השם, ונתראה. בעזרת השם נתראה גם, אבל נשתמע בשבוע הבא. אם אין עוד שאלות, אז לילה טוב לכולם.